רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים שובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין. צהריים טובים, אביעד ניסים, מה קורה?
צהריים טובים, אופר.
מעניינים.
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, באת אלינו מיוקנעם, נכון?
מיוקנעם, מיוקנעם עד לפה.
את האמת, זה לא כזה נוראי, כי זה כולה 40 דקות, 45 דקות.
תלוי בשעה.
אני מקווה שבחזור לא תקלל אותי שעתיים.
יום חמישי.
זה קשוח, זה קשוח, יום חמישי. אני מקווה שלא תקלל אותי במשך שעתיים.
אנחנו רגילים, זה בסדר.
אבל את האמת, יש לי דודה מיוקנעם, דודה תקווה. ויוקנעם היא מחמדה. הגדות שלי גר ביוקנעם, אבל בצד השני של הכביש בבית אלמין. בעלה. ו... קרוב לדלת אל קרמל, יש שם אחלה חומוס אצל, איך קוראים לה? איך שאני, ממש
יש להם אחלה כנאפה.
כנאפה גם כן, אבל יש שם את החומוס של נגוע, משהו כזה, אני חושב.
יש שם אחלה אוכל לדלת אל קרמל באופן כללי.
כן, 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 אחלה מקום ואחלה אנשים. כן, כן, הייתי ביום שישי, הייתי במוחרק, אמרתי, לא עליתי על המוחרק.
איזה נוף יש שם?
כן, היה גם נוף יחסית סביר, ממש, רואים את הכל, את כל העמק, את כל ה... וואו. זה כולה, שאין פקקים, זה כלום מהמרכז.
זה לא לוקח יותר מדי זמן, אבל בבוקר כשאתה יוצא ובצהריים כשאתה חוזר.
כן. לא יעזור, לא יעזור, לא יעזור.
חלק מבעיות הנדלן.
כן. אז מי שלא מכיר, אביעד ניסים מתעסק בפיקוח, הנדסת בנייה, נכון?
נכון.
אבל אני ככה רוצה לתת איזשהו דגש על הצד שלי בכל הסיפור של הנדלן. אני הרי עוסק בייעוץ משכנתאות 12 שנה בערך. והשבוע, לא יודע אם אתה מכיר, אבל המאזינים שלנו, הצופים בטוח מכירים את כל הדבר הזה שנקרא הלוואת קבלן, כולם רצים, הלוואת קבלן, הלוואת קבלן. ואתמול, שלשום, פורסם איזשהו כמה כתבות בכל המקומות, שחבר'ה, עוד שנייה, בנק ישראל מתחיל לעצור את זה.
סוגר את השלטר.
זה לא הוא סוגר את השלטר, זה הוא בא ושם הגבלות. הרי בהלוואת קבלן, הקבלן כאילו מממן את הריביות בשביל הלקוח, ויש כאן איזשהו המון המון סכנות מאוד גבוהות. זה מנעד מאוד מאוד גדול של המון סכנות, גם מבחינת הלקוחות, הם יכולים לאבד חלק מהכסף שהם שמו, גם מבחינת הקבלנים, הם משלמים מראש את הריביות, הם לא יקבלו את זה בחזרה, וגם מבחינת הבנקים, יש איזשהו סוג של סכנות, ובנק ישראל צופה קדימה, כי הוא מפחד, ובדרך כלל שבנק ישראל מפחד הוא צודק, אני לא יודע, אם אתה מכיר, אבל בנק ישראל מאוד פחד מעליות ריבית, עם כל האנשים שלקחו את ה-70% פריים, ואת המשתנות, ומאוד פחד בזה. עכשיו בא ואומר, חבר'ה, כנראה אנחנו הולכים להודיע על איזשהו החלטה חדשה. עשה בנק לאומי, דרך אגב, שלפני מספר חודשים עצר בערך את הלוואות הקבלן. הוא אמר, מי שרוצה הלוואת קבלן, כל שישים 20% הון עצמי, ואני נותן הלוואת קבלן עד 40%, לא 5-70, כמו שהיה בעבר.
משמעותי.
כן, הוא הוריד לעצמו את הנפח, דרך אגב, בפעילות של הלוואות קבלן. וכנראה שמה שהולך להיות זה שהוא הולך לדרוש הקצאות הון. מה הכוונה? זאת אומרת, אם היום הקבלן שילם סביב האחוז יחסית נמוך, אני רוצה להיכנס למספרים, הוא שילם ריבית, היוון של הריבית יחסית נמוכה, הוא בא ואומר, אתם עכשיו תשלמו ריבית יחסית גבוהה, שתצא פחות כלכלי לקבלן.
לקבלן.
כן, הרי מה שקורה שהקבלן, למה נוצר כל הנושא הזה של הלוואת קבלן?
הם מצמצמים בגדול את הסיכונים שלהם, הבנקים, זה מה שהם
מצמצמים. כן, סתכל, הרי הלוואת קבלן נוצרה בגלל שהקבלן הבין שהוא הולך לשלם ריביות בליווי הבנקאי, מתקרבות ל10%, קצת פחות, כי כשהוא תכנן זה היה פריים, פלוס 3, פלוס 4, ופתאום הפריים עלה מאוד. אז הוא אומר, הלקוח לוקח את הלוואת משכנתה על חשבונו, אבל אני משלם לו את הריבית, אז הריבית אני מקבל ריבית של לקוח ולא ריבית של עסקה.
נכון.
שהיא סביבה, נניח, 5%, קצת פחות, אבל לא משנה. ואז הוא אומר, סבבה, אני ווין ווין, אני נשאר באותו סיטואציה.
אני סופג את זה. יש לי מישהו שלוקח את הסיכון על עצמו, ואני לא מסכן.
כן, פחות או יותר, גם אם הוא כאן ישלם 5% בתוכנית המקורית, או 6%, פה הוא משלם 5%, זה יוצא לו בערך אותו דבר. הוא לא מרוויח, לא מפסיד.
כמו מזנין שיש לנו ב...
נכון. ופה, ברגע שבנק ישראל יגיד, אני רוצה לעשות סוג של מקדם, ואז הריבית היוון לא תהיה, נניח, 5%, תהיה 8%, 7%.
שזה משמעותי לקבלנים.
זה משמעותי וזה יוציא את כל הכדאיות של הלוואת הקבלן לקבלן.
אבל אנחנו יודעים שבסוף זה יגרור איתו כחלק מחלק מהתהליך, התוצאה תהיה שהביקוש ירד.
הביקוש לא ירד לעולם, כמו שאומר שלמה ארצי בשירו, הביקוש לנדלן לא ירד לעולם.
היכולת
לממש עסקאות. אבל זה יעלה קצת את מחירי הדיור. הקבלנים יצטרכו להמציא פורמט אחר. אבל למה אני מעלה את הנושא הזה? כי יש אנשים שרוכשים עכשיו עסקאות, קדם פריסלים למיניהם, שאין עדיין יותר. ובחוזה הם אמורים לקבל הלוואת קבלן, ואולי הם קיבלו אפילו אישור עקרוני בנק המשכנתאות, אבל היתר יכול להגיע בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד 8 חודשים. השוק הזה יכול להשתנות בצורה מאוד 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 משמעותית, לכן חשוב מאוד להגן, מלשון הגנה, בחוזה הרכישה את נושא הלוואת הקבלן, שיהיה לכם חלופות ריאליות.
איך זה יכול לבוא לידי ביטוי?
חלופה ריאלית, נניח במידה ולא תינתן הלוואת קבלן, הקבלן יצטרך לשאת בריביות המשכנתה. הקבלן יעביר את המנגנון מ-10% פלוס 70, הוא יוכל, זה יהיה השלמה ל-20 מתישהו, לבנות איזשהו סוג של מנגנונים נוספים.
שיגנו.
שיגנו, כי ברגע שהלקוח, סתכל, במרבית החוזים, יש את הסעיף של הליווי הבנקאי, של הלוואת הקבלן, ושם אומר, הקבלן אומר, אני לא צד. מי שנותן את הלוואה זה הבנק, זה לא אני.
נכון.
אבל הקבלן נתן את האפשרות וסגר את כל הפינות. זה כמו שהוא יגיד לך...
הוא הוביל אותך בעצם לתוך המכשול.
לא, זה בדיוק כמו שקבלן יבוא ויגיד לך, אני עכשיו יש לך דירה של 100 מטר נניח, אבל בסוף שמה, בסוף העירייה ישרה לי רק 80 מטר. מה המנגנונים שלך לדבר הזה? אז אתה יכול לבוא ולקבל פיצוי, אתה יכול לבוא ולצאת מהעסקה בזמן, או שאתה יכול לדבוא את הקבלן. פה ברגע שיש לך הלוואת קבלן, קבלנים הוסיפו איזשהו סוג של נספח לחוזה, נספח הלוואת קבלן, ששם איפשהו מתנערים, זה האחריות של הבנק לתת לכם את ההלוואה.
נכון.
אז צריכים, עכשיו, ברגע שהלקוח לא עומד
בתנאי... זה אתה מול
הבנק. נכון, זה אתה מול הבנק, אבל אתה צריך, אבל בנספח התשלומים, אתה צריך לשלם במועדים את הכסף. עכשיו, אין לך את האפשרות, בגלל שהבנק, בנק ישראל עצר את זה. ואני לא מדבר על עניין של שלושה חודשים.
הוא יעצור את זה רטרואקטיבית? לא.
כן, אבל אם זה עניין של שלושה חודשים, עוד איך שאתה יכול לבוא ולהגיד, יש לי אישור עקרוני שהוא תקף לשלושה חודשים.
נכון.
אתה יודע, יש איזשהו סוג של הליך, אבל פתאום שנוצר מצב של חצי שנה ושנה עד שהתקבל להיתר, הדברים כבר עברו, אנשים התחלפו בבנק. המאשרים שאישרו אז התחלפו בבנק. וכן, אני עשיתי הלוואות קבלן שבלאומי נניח שלא, אחרי כל אישורים חריגים שעברו שלושה חודשים, ואז באתי ואמרתי, ובנק לאומי שינה את המנגנונים שלו, וגם בנק ישראל, ואז באתי ואמרתי, תסתכלו, אתם השארתם את זה לפני שלושה חודשים, חודשיים. הלקוח נכנס לעסקה הזאת, בגלל הדבר הזה. אני לא יכול עכשיו, זה סוג של הפרה של הלקוח.
זה הפרה וזה הטעיה.
זה, כן, זה...
בסוף מישהו צריך לתת פה אחריות, אבל זה קורה, זה קורה, ההטעיות קורות, והגלגול אל הלקוח בקצה, קורות בעוד סיטואציות שונות. למשל, אתה מכיר את הסיטואציה שהיום אנחנו חווים אותה הכי הרבה, זה כל הנושא של העיכובים במסירות.
נכון,
נכון. בסוף הקבלן בא וטוען שלא היו לו פועלים. לא היו לו פועלים, הוא לא יכול להתקדם בפרויקט, בגלל התוצאות של המלחמה שאנחנו נמצאים בה עד היום, וגם עכשיו יש לנו בעיות של חוסר של פועלים, אבל הקבלן יבוא ויטען שלא, הוא לא יכול לסיים בזמן, וזה מתגלגל בסוף אל מי?
ללקוח, ברור. זה כן, בסוף זה הלקוח תמיד יסבול, אבל אני אומר עוד פעם ואני חוזר, נכנסים להלוואה, לרכישת דירה, שיש שם תהליך של הלוואת קבלן, וזה לא שיתקבל מיידית היתר, שיש היתר ואתם יכולים כבר למשוך את הכסף, ואתם, אלא משהו קדם, קדם, פרי סל, מה שנקרא, תדאגו שיהיה לכם סוג של הזן, מנגנונים,
מנגנוני הגנה.
הגנה כלשהם, שלא תהיו בפני שוקת שבורה. זה מה שאני רוצה להגיד. ותם טקס, תם חלק המשכנתאות שלי פה.
המלצה יומית.
כן, המלצה שבועית, המלצה שבועית, טיפ שבועי. אביעד ניסים. כן. ברוך הבא.
תודה רבה.
אז הבנו שאתה מיוקנה, הרחוקה, שכן של דודה טיקי. אז בואו ספר לנו מי זה אביעד.
אביעד ניסים. מהנדס בניין, בעלים של חברת יהלום הנדסה. אנחנו מלווים היום גם כן בעלי דירות וגם כן יזמים בפרויקטים של מגורים בעיקר. בעלי דירות בהתחדשות עירונית, שאנחנו נותנים להם את כל המעטפת של כל הפיקוח, מהשלב של מסע ומתן עם היזם או מכרז היזמים, ועד הרגע שהם מקבלים את הדירה, כולל הבדק בית שכולנו מכירים, בדק בית, פרוטוקולי מסירה וכדומה, נושא נוסף זה גם הנושא של בקרת איכות מטעם היזמים. בעצם זה שני דברים שהם מאוד מאוד זהים בתהליך העבודה שלהם, המטרה שלהם מאוד מאוד זהה, ובסוף זה להביא ללקוח בקצה מוצר טוב, בית טוב, שיוכל לחיות בו לאורך שנים, וישמש את כל הצרכים שלו גם במבט צופה עתיד.
איך הגעת לזה בכלל? מה גרם לך לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה להיות מפקח בנייה, להתעסק בהנדסה?
להתעסק, האמת ש...
לא יודע, איך?
להתעסק בהנדסה, זה התחיל ממש אחרי הצבא. הייתי מתנדב במד"א.
התנדבת במד"א? וואלה, אנחנו מתחרים פה. לא מתחרים בהצלת חיים.
אנחנו עושים את אותו הדבר, אנחנו מצילים חיים.
כן.
ובאחד מהטיולים שלי ביתי, שמעתי פרסומת ברדיו של אוניברסיטת אריאל, לבוא ללמוד הנדסה. איכשהו נדלק לי בראש... ראיתי שזה יכול להיות מעניין, ופה מה שנקרא הכל היסטוריה. העבודה הראשונה שלי הייתה בחברת פיקוח דיירים.
אוקיי.
ליוויתי פרויקטים מטעם הדיירים, הייתי מפקח מטעמם, זו עבודה מאוד מאוד מעניינת.
מאוד קשה, זה נוראית.
זה להיות פסיכולוג הרבה פעמים, זה להקשיב לדיירים, זה להקשיב לצרכים שלהם. לפעמים הצרכים שלהם זה לא צרכים הנדסיים בכלל, זה יותר רק מישהו שיקשיב להם, או דברים שהם... נוחות בתוך
כל תחום הנדלן, דרך אגב, זה תחום של פסיכיאטרים. זה לא תחום של אנשים שעושים. במקרה התוצר זה דירה, אבל זה הכל, כל, אתה יודע מה, גם הפועלים, שאתה, בסוף צריך להתייחס גם לפועלים, אתה יודע.
לכולם, זה כל הקשת, אתה צריך לתת יחס.
כן, כן.
כל אחד והשיגונות שלו, ואז התגלגלנו שם, הבנו את שיטות הבנייה, צרכי הבנייה, והמטרה הסופית, בסוף להבין מוצר שהוא טוב, במבט סופי עתיד, כי אתה רוצה לתת ללקוח שלך עם פרויקט של התחדשות עירונית, התחלתם לדבר עליו היום, אתה יכול לראות את הדירה רק בעוד 8 שנים. עוד 8 שנים ייכנסו דברים מאוד מאוד חדשים בשוק.
הדיירים התחלפו בשמונה שנים.
הדיירים יכולים להתחלף כמובן. רוכשים החדשים מהם, אנשים רוכשים מהם את העסקה, או שכמובן יש אנשים הולכים לעולמם, הילדים שלהם מקבלים את הנכס, ויכולים גם להיווצר סיטואציות לא נעימות בין ה... בתוך המשפחה שגורמים לבעיות גם בתוך העסקה. שאנחנו גם מנסים להיות מעורבים בדבר הזה ולמנוע את זה, כדי לא להגיע בסוף לסיטואציה שמפריעה בפרויקט.
אז אם אני ככה אנסה לפשט את זה. יש לנו פרויקט התחדשות עירונית, הגיע יזם, התקשר עם הקבלה, עם הדיירים, עם אותם 20 דיירים, 10 דיירים, לא משנה כרגע. הביא להם תוכניות אדריכליות והדמיה והלך לעירייה, ואז מגיע לשלב של, אוקיי, אנחנו מתחילים לעבוד. עכשיו, היזם הוא לא... היזם זה, יש לו רעיונות, והאדריכל יש לו רעיונות.
עוד יותר גדולים.
עוד יותר גדולים, ואז קוראים לה מפקחים. שלמעשה אתם, כל התקשורת של היזמים מול הדיירים. בערך.
לא, אנחנו מייצגים את הדיירים אל מול היזם.
כן.
אנחנו גם יכולים להגיע בשלב מוקדם יותר מהשלב שמתחילים לעבוד בשטח, וזה עדיף.
למה זה עדיף?
היום שיוצא פה, היום יש דיירים שהחליטו להתאגד עם חברת...
לא משנה, חברה.
חברה שמאגדת אותם, והם רוצים לצאת לפרויקט של התחדשות עירונית, כי יש להם התכנות. הם עושים מכרז יזמים. כבר בתוך המכרז יזמים, כדאי עוד בשלב הזה להביא את מפקח הדיירים. למה כדאי? כי מפקח הדיירים יודע לבוא ולמקסם את התמורות לדיירים, אם זה מפרט טכני מאוד טוב, אם זה חלוקת המבנה, להתערב בתהליך של העיצוב האדריכלי.
כלומר, במקום לשבת בישיבה, שיושבים שם 10 דיירים, שאתה יודע, 10 ישראלים / יהודים, זה לא רק 10 דעות, וזה גם לא 20 דעות.
מי שמתמודד עם זה, זה המפקח בסוף.
כן, ברור. הוא
צריך לדברר אותם אל מול היזם.
אבל אותו מפקח צריך לדעת לסנן את אותם דרישות, כי זה רוצה, הייתי בכזאת ישיבה, והיה שם בחור, שהוא רצה שיהיה לו בתוך הדירה את האפשרות שהוא יזמין את המעלית מתוך הדירה. הוא פעם התעסק, הוא מהנדס דרך אגב במקצוע, והתעסק במעליות, והוא מאוד רצה, התעקש על הדבר, מה? שתהיה לי אפשרות שאני לוחץ על האור במדרגות, שיהיה לי גם שם אפשרות להזמין את המעלית לקומה שלי, שאני לא אצטרך לחכות בחדר מדרגות. משהו, אתה יודע...
רעיון יפה אגב.
זה אחלה רעיון, אבל אתה בסוף בפרקטיקה, עד לרמות כאלה.
הנה, בבקשה, הבאנו פה על השולחן רעיון לחברות המעליות.
נכון, תשמע. אז אני אומר, זה בסוף לקחת את כל הרעיונות ואת כל הדרישות, חלקם...
כל החלומות.
כל החלומות, בדיוק. אני רוצה שאני יוצא מהחדר מדרגות, שיהיה לי אור ירוק בבוקר, ואור אדמדם בערב שלא יבריח לי את השינה.
אני רוצה שהברז יהיה מזהב.
כן.
זה גם...
עוד פעם, אז יש לנו את כל המפרט בטכני, ויש לנו מה התמורות שמקבלים, זה האם אני מקבל ממ"ד ומרפסת וכמה חניות, ומעלית, ו...
מחסן.
מחסן, ומה גודל מחסן, למה רק 4 מטר ולא 6 מטרים? כל מיני דברים כאלה שאתה כמפקח, צריך לקחת את כל ה... זה סוג של סל הצעות ורעיונות, ולהתחיל לפתוח אותם, לראות מה ריאלי, מה לא ריאלי.
גם ברמה הכלכלית, אל מול הפרויקט.
כן, ברור, אתה לא...
כלכליים ביחס לפרויקט. אם מוצאים עוד חדר וזה לא כלכלי, או אי אפשר מבחינת ה... זכויות בנייה קיימות, לבצע עוד חדר, זה לא משהו שהוא...
כן, אבל נניח יש... וכולם, אין בעיה, נושא החדרים כנראה כולם קבלו עוד חדר, / ממד ומרפסת, זה איפשהו סטנדרט ב... כולם רוצים, לא יודע, אסלה משנהב, אני יודע. כל מיני דברים שזה לא הגיוני, אבל הבעיה היא לא פחות גדולה, כי זה ללכת לאותו אחד שאומרים לו, שמע, אתה לא יכול לקבל את הכפתור למעלית, זה להסביר לו למה הוא לא יכול לקבל את המעלית.
זה, שם הבעיה הגדולה, זה לשבת ולהסביר למה מה שהם מבקשים לא רלוונטי או לא ישים בהתאם לאופי הפרויקט.
ואז אחרי שעשית את הסינון, ובאת עם מפרט דרישות,
נכון.
זה לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי עכשיו סוג של מכרז.
אנחנו מוצאים מכרז יזמים.
יזמים, שזה אומר, אלה הדרישות של הפרויקט, איזה קבלן בוא עונה על הדרישות האלה, יכול להיות שקבלן יבוא ויגיד, אוקיי, אני גם...
שינויים, אנחנו גם יכולים לקבל שינויים. אנחנו לוקחים שתיים או שלושה יזמים, נותנים להם את המפרט, נותנים להם את הדרישות הכלליות בהסכם, והם נותנים מנגד, או שהם מקבלים, או מה בתמורה הם רוצים או יכולים לתת, בהתאם כמובן לאופי ולפרמטרים שקיימים בתוך הפרויקט, מה הם יכולים לתת לשולחן לדייר, לשים לשולחן, על השולחן בשביל הדיירים, בצורה כזו או אחרת. יכול להיות יזם שיבוא ויגיד, אני לא יכול לשים לכם מזגן מיני מרכזי, או מזגן
אינברטר,
אבל אני כן יכול לשים מזגן מיני מרכזי, ולעומתו מישהו אחר יבוא יגיד, אני לא שם לכם בכלל מזגנים. אז שוב, אתה שם את זה על המשקל, בודק את זה במוזניים, רואה מי נותן יותר ברמת התמורות, מי ממקסם ודרך איפה אתה יכול למקסם את הפרויקט, ויוצא לדרך עם היזם.
כמובן צריכים גם, אני מניח שאתה גם שם משקל מי זה... היזם, האיכות שלו,
היכולות הכלכליות שלו, היכולות ההנדסיות שלו, האם הוא עובד עם קבלנים חיצוניים, מי הקבלנים החיצוניים שהוא עובד איתם, גם שם אנחנו נכנסים לתמונה. אם הוא לא יזם קבלן, ואנחנו יודעים שהוא לא יזם קבלן, אנחנו בודקים איזה קבלנים הוא הולך לעבוד איתם.
מי החברת ביצוע.
בדיוק. יכול להיות מאוד שיש לנו חברה שהיא יזמית וקבלנית, שיודעת גם לבצע. אנחנו הולכים ובודקים פרויקטים אחרים שלהם, איך הם ביצעו אותם, האם יש הערות, האם יש ליקויים, מה הם נתנו בפרויקטים אחרים, מה היה הרווחיות הכלכלית, האם שם הם מקסמו או לא מקסמו. אנחנו בעצם שמים על השולחן את כל הדברים.
צריך להגיד שגם כל הדברים האלה, כל הנתונים האלה הם דוחות, הם נתונים חשופים. כלומר, דוח אפס של הקבלנים, הוא חושף לכם אותו. יש היום, הוא לא עושה את זה in house, הוא עושה את זה כבר...
פה אתה לוקח אותי עם דוח אפס לנקודה מאוד, מאוד חשובה.
לא, אבל, לתפוק, אבל ללכת לקבלן שיעשה איזשהו פרויקט, לדפוק אצלו בדלת, אצל השכנים, להסתובב, להבין, לשמוע. זה, אנחנו מכירים את זה מעולם, אני לא, יש עולמות שאתה יכול להבטיח, מה אני מבטיח, אני מוכר לך את הדירה ב3 מיליון שקלים. אז אנשים מאוד מתלהבים, ומסתבר שהוא מוכר את זה רק ב2,700, אבל לצורך הבלעדיות הוא עשה את זה ב3 מיליון שקלים, סיפר לך. אותו דבר גם פה, אתה לא רוצה להגיע למקצב שאתה מסתנבר מההצעה של אותו יזם, אבל בפועל, אני הולך לעולם שלי שנייה, יש לי שני בנקים, ההצעה בסוף, אחרי מסע ומתן זהה, שניהם זהים, על השקל, על האגורה, ואז אתה הולך פרקטיקה, מי בנק שיותר נוח לך לעבוד, מי בנק נכון. שקבל מהלקוח שירות נכון. יותר טוב, נכון. ואם זה הבדל של שקל שתיים, אני מעדיף לתת עדיין את השירות טוב, אני משקף את זה ללקוח. אם זה כבר פער יותר גדול, אז ברור לי שבסדר, אז אני סופג את השירות, זה כל הכסף. אבל פה, הבן אדם הולך לגור, פה הוא יסבול מנזילות. זה לא, מקסימום יהיה עוד שעתיים בטלפון שיחכה לשירות לקוחות של הבנק, אבל פה זה כבר בעיה הרבה יותר גדולה.
נכון. ושמה, ואני חוזר בחזרה לדוח אפס, לוקח אותי ללקוי בנייה, אז אני עושה מה שנקרא match של הדברים, ואני רוצה לפתוח פה עוד נושא. כאשר אנחנו מדברים על דוח אפס, זה דוח שאנחנו רוצים להביא אותו לבנק, ואנחנו רוצים לראות את הכלכליות שלנו. לפעמים הדוח משתנה, אני אומר את זה במרכאות, כדי להשיג את הצרכים של היזם, כדי לקבל את המימון, או לקבל את הליווי הבנקאי, או החוץ בנקאי, לקבל את הליווי, או להראות שהפרויקט הוא כדאי, אבל הוא לא מתייחס לכל מיני דברים נסתרים, שלא כתובים בתוך הדוח אפס. למשל, אמנם הוא שם בצם, אבל הוא לא שם את הליקוי הבנייה שלו בפנים. ואז אנחנו מגיעים לפרויקט, לסוף הפרויקט, פרויקט מתבצע לא טוב, יש ליקוי הבנייה, והיזם במהלך הדרך, כי הוא מבחינתו סיים את הפרויקט, שהוא סיים את הפרויקט, הוא הכניס את הכסף לכיס, שילם לכל מי שהוא צריך לשלם, זה הרווח שלי. אבל פה בעצם כולם טועים. פה מתחיל השלב של הליקוי הבנייה. ואז ליקוי ועוד ליקוי ועוד ליקוי ועוד ליקוי, והוא לא מתקן ולא מתקן, ואז הוא מקבל תביעה של 150 אלף שקל על כל דירה, כולם מתאגדים כי כולם כועסים, מגיע עורך דין שלוקח אותם ומאגד אותם, לפני כן הם עושים בדק בית, בחלק מהמקרים בדק בית שהוא לא מדויק בחלקו, והוא גורר אותם למה שנקרא, מנפח להם בלון מאוד מאוד גדול, שמראה להם שיש 150 או 200 אלף שקל ליקויים, שבפועל יש לנו 50 אלף שקל ליקויים. אבל הם מסתנברים והולכים לבית משפט. פה אנחנו מתחילים להיכנס לסגה המשפטית, שזה עולה כסף ליזם, זה מושך זמן משפטי שחסר לנו במדינת ישראל. ואז הסרט הזה מושך אותנו עוד ועוד שנים, והיזם לא מוכן לשלם את זה. הוא לא מוכן לקחת על עצמו.
כי הוא אומר, קיבלתי תביעה, עכשיו בוא נחכה מה יהיה תוצאות התביעה, וזה ייקח 3-4 שנים, ואין מעלית.
לאו דווקא מעלית, יכול להיות דברים אחרים של רטיבויות, או אי התאמות, או חוסר בשטח בדירה, או למשל עיכובים במסירות. עיכובים במסירות זה דבר שאנחנו הולכים לראות אותו עכשיו, ממש עכשיו מתחיל לקרות, אנחנו בפתחו של משבר, של מסירות של דירות. זה משהו שהולך להיות פה מאוד מאוד משמעותי במדינת ישראל. אנחנו הולכים לראות את זה מעכשיו, בשנתיים, שלוש הקרובות. כל הפרויקטים שהיו אמורים להימסר והתחילו בתקופת המלחמה, לא יימסרו בזמן. ובסוף מגלגלים את זה על הלקוח. אנחנו לא רוצים, הלקוח בסוף הוא הבן אדם שנפגע הכי הרבה.
אז אתה בתור מפקח נכנס לדוח אפס של היזם, לפני שהוא נכנס איתו לבנק בכלל?
זה אני עושה דווקא בשלב של בקרת האיכות, אם אני מגן עליו. אני אומר לו, תכניס פה גם את הסעיף של בקרת איכות.
לא, בתור מפקח דיירים?
בתור מפקח דיירים, אני מכניס לו את זה שם, אבל בסוף אני מייצג את הדייר. הוא לא מעניין אותי. אם הוא לא תמחר את זה, זאת בעיה שלו.
נכון, זה בעיה שלו, אבל בסוף זה יכול ליפול על פתחו של הדייר, כי אתה יודע, זה...
נכון.
זה כמו שאמרנו מקודם.
בשביל זה אנחנו הולכים ובודקים את היזם. איפה אנחנו בודקים אותו? בודקים, יש לו תביעות. איזה סוגי תביעות יש לך? האם זה תביעות על עיקויים, או תביעות על איחורי מסירה, או תביעות עם קבלנים שונים שהיה לך? אנחנו בודקים איזה סוגי תביעות יש לו, מה כמות התביעות שיש לו.
כי כל קבלן כמעט יש לו תביעות, אין קבלן ש...
לצערנו, אתה יכול לראות שיש הרבה פחות תביעות, והרבה פחות הפסדים, ודירות הרבה יותר טובות, ליזמים שלוקחים בקרת איכות, שמבצעים בקרת איכות בפרויקטים שלהם, ובאמת לא עושים, לא לוקחים מישהו שיעשה בקרת איכות רק לשם זה שיגיד יש לי בקרת איכות, לא. שהוא עושה בקרת איכות והוא מיישם אותה בשטח. בקרת איכות זה תהליך מאוד מאוד ארוך, מההתחלה ועד הסוף. אנחנו, מה שקרה, סוף דבר בקדמותו. אנחנו רוצים, אנחנו יודעים מה הולך לקרות אם לא תעשה X, Y, Z בשלב הבנייה. ושם אנחנו עוזרים ליזמים לחסוך את הכסף. וגם כמובן לדיירים שלנו שאנחנו מונעים מהם את הליקויים.
זה כאן בקרת איכות, זה אם אתה מזהה את התקלה מראש, או חשד לתקלה.
זה בדיוק מה שעושה בקרת איכות.
ולא אומר, בסדר, יסתדר, ואז מגיעים לשלב של...
אם תתעלם, זה לא ייעלם.
זה בדיוק, זה יגיע מתישהו.
נכון.
זה מגיע את הישהו, ואז זה עולה יותר. בסוף זה עולה יותר, לפתוח עוד פעם ולהחליף צינור.
זה עולה פי חמש. זה מגיע לפי חמש ואפילו קצת יותר. אני יכול להגיד לך שמחקרים שנעשו גם בטכניון וגם במקומות אחרים בעולם, הנושא של בקרת איכות ויישום בקרת איכות בפרויקטים בבנייה, חסכו ליזמים באזור ה-4% רווח. זאת אומרת, אם אתה מרוויח 10%, אני חוסך לך, מוסיף לך, מגדיל לך את הרווח, את הרווחיות בעוד 4%, שזה משמעותי. מי לא רוצה לקחת עוד 4% מ...
כן, לא, אתה יודע, לפעמים אבל אנשים זה... זה כמו בבנייה הפרטית, אני הולך שנייה לבנייה הפרטית. אתה מתעסק בבנייה הפרטית?
כן, אנחנו פחות טובים להתעסק בזה, זה...
אבל יש הרבה מפקחי בנייה לבנייה פרטית, שאני זוכר שהם אומרים, אנחנו תיקחו אותנו בשביל לחסוך כסף, כי שם, אם הקבלן עשה טעות, מי שיצריך לשלם על התיקון של הטעות...
זה אתה.
אלא אם כן, לקחת הקבלן מפתח, אבל גם אז...
פשט את הרגל, או שהוא נעלם, או שהוא לא...
כן, זה לא כזה, זה לא חברה גדולה, כזה בורסאית, או... נכון. שם שלה מאוד חשוב לעוד כל מיני דברים. הוא מושך אותך, ואז אתה לוקח את המפקח בנייה בשביל מפקח בנייה טוב, חוסך כסף.
זה נכון.
זה השורה התחתונה נכון. של הסיפור הזה. אז דיברנו על בקרת איכות, שאני מבין ש... אני לא מבין, ברור לי שזה אחד הדברים החשובים גם כן. אז אחרי שעשיתם את המכרז קבלנים, איך משם מתקדמים?
אנחנו מסיימים לבצע את המכרז קבלנים, ואז אנחנו יוצאים לכל ההליך של הגשת תוכניות, בדיקות תב"ע וכדומה. אנחנו רוצים לראות שמה שהוא מגיש, ומה שהוא רוצה ליישם, גם תואם, סליחה, את הדרישות שלנו ושל הדיירים, וגם תואם דרישות הרשויות. יכול להיות גם מצב שאנחנו נקבל התנגדויות מהשכנים. אנחנו גם נכנסים לשם, אנחנו מגיעים לוועדות, ואנחנו מציגים בפניהם, ואומרים להם, הדרישה, אנחנו בודקים את התוכניות, בודקים את ההשפעה של זה גם על השכנים, ואומרים, ההתנגדות הזאת שהוגשה היא לא נכונה, כי אנחנו לא נפגע בפרויקט, אנחנו גם מסייעים ליזם, אנחנו לא מסייעים רק ליזם, אנחנו באים בשביל הדיירים קודם כל, אבל אם אנחנו נסייע ליזם להביא לידי יישום של הפרויקט, הפרויקט יצא לפועל. אנחנו מסייעים ומזיזים מה שנקרא את המכשולים מהדרך, כדי שהפרויקט יצא לפועל. עד השלב הזה בערך יכול לקחת שנתיים, שלוש, תלוי בסוג התוכנית שאנחנו עושים, ואיזה ועדה אנחנו, אם זה המקומית או המחוזית, או יש עוד המשך של ועדות, כמובן שיש את הוותמל, ששם בדרך הזה יכול להיות הרבה יותר מהיר. אנחנו בודקים את התוכניות המפורטות, ולאחר מכן אנחנו יוצאים לביצוע. זה שלב הביצוע, ובשלב הביצוע מתחיל עבודת הבקרה והפיקוח פרופר. אנחנו מגיעים לשטח פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, עושים את הבדיקות הנדרשות, ורואים אם מה שמיושם בשטח תואם גם לתקינה, וגם למפרט הטכני, וגם לתקנות הבנייה.
היום, אני לאט, צריכים להעביר זמן, אבל היום, מרבית הפרויקטים זה לא חיזוקים ותוספות, נכון?
נכון.
ששם הרבה יותר בלגן.
הרבה מאוד בלגן.
אבל פה למעשה השלב שלכם הוא מתחיל בפינוי הדיירים, לראות לאן מפנים אותם. נכון? אתם חלק מההליך הזה?
כשאנחנו נכנסים לפני כן, אז כן, אנחנו מוודאים לאן הם מתפנים, האם מקבלים את שכר הדירה התואם, שכמובן זה אנחנו נעזרים בשמי שמלווה את הפרויקט, אבל אנחנו גם יכולים לתת את הנקודות שלנו ואת נקודת המבט שלנו בנושא הזה. אם צריך למשל לתת להם כסף להעברה של הציוד, להובלות, לפעמים נותנים סכום מאוד נמוך. אתה לא יכול לבצע העברה בלי להביא מנוף באחת מהדירות. לכן אנחנו מתכללים את זה גם בתוך
ההסכם. זאת אומרת, חלק מההליך שלכם זה גם לדאוג לאותו דייר שימצא דירה.
נכון.
זאת אומרת, לחבר אותו למתווכים המקומיים, נכון. לראות איך אנחנו נכון. פותרים את הדבר הזה, כי זה שיש לו יום הריסה זה לא עוזר אם הוא, אין לו איפה לגור.
יש דוגמה על פרויקט שממש לפני שבועיים הרסנו, פרויקט בטירת קרמל, פרויקט מאוד מאוד יפה ומאוד גדול. היזם התחיל הריסה, הפרויקט היה צריך להתחיל לפני 3 חודשים. הייתה בעלת דירה שלא מצא דירה. לא מצא דירה. כי יש מחסור בדירות, וגם הסכום שהיא קיבלה בהתאם לרמת הדירה שלה, לא הספיק לה כדי לעבור לדירות אחרות. בטירת קרמל רוב הדירות זה דירות חדשות.
נכון.
ויש שם ביקוש מאוד מאוד גדול, והמחירים עולים מאוד. אז היא לא יכולה למצוא דירה, גם שתתאים לצרכים שלה. הפרויקט התעכב ב3 חודשים.
בגלל דירת אחת.
כן.
תסתכל, זה אבסורד. הוא התעכב ב3 חודשים, כמה דיירים פונו שם?
71.
71 דיירים, זה עוד 71 חודשי שכירות כפול 3.
נכון.
במקום שהקבלן יבוא ויגיד, חדר סוויטה בדן קרמל.
נכון. איפה הציוד שלה הולך?
כן, לא, אני אומר, לתכלל את הכל, אבל עדיף לו לשלם לה עוד 2,000 שקלים לחודש בשביל שכר דירה, לעומת, בוא נהיה, 5,000 שכר דירה ממוצע, כפול 70, על 3 חודשים של עיכוב.
נכון, אבל אנחנו נכנסים פה לבעיה משפטית, שזה לא שוויוני לתת לה 2,000 שקלים יותר ביחס לאחרים. וגם פה אנחנו נכנסים לתמונה. אז יש פה הרבה מאוד משתנים ודילמות שיש לך על השולחן יום-יום, אתה פותר בעיות. העבודה שלנו היא לפתור בעיות. רוב הזמן זה לפתור בעיות. זה להעלות על הבעיות מראש כדי לקדם את הפרויקט. אנחנו לא עוזרים ליזם, אנחנו עוזרים לדיירים.
סכן, אני מכיר את הפרויקטים של התחדשות, של תוספות, של חיזוק ותוספות, ששם באמת המפקח מאוד מאוד דומיננטי. הוא מגיע כמעט כל יומיים, כי שהם סגרו, הזיזו לו את המזגנים, המזגנים הפסיקו לעבוד, והדוד שמש לא עובד, ושברו לו את הקיר, ואני מכיר מקרה אחד ששמו יציקה, וכל היציקה עפה לתוך החדר.
חדר, נכון.
כל מיני דברים שזה הרבה. על באמת, אתה מכיר את זה מתחום רפואת החירום, זה בערך אותו דבר, כי זה דחוף לעכשיו, ויש לי יציקה בחדר שינה. יש לי יציקה על הראש.
זה קורה גם בלילה. שלא יהיו טעויות.
ברור, זה לא קורה בשעה נוחה.
יום אחד יצאתי ב10:00 לדירה שנכנס אליה, היה לה פיצוץ של צינור בתוך הדירה, ב10:00. לך תפנה את הדייר עכשיו גם לבית מלון. והוא כועס ונסער, ואתה צריך לתת פה
פיצוץ. וגם כל הסביבה היא סביבה בעייתית, היא לא, אין שם חדרי מדרגות כמו שצריך.
נכון.
שם אני יודע כאב ראש הכי גדול בסיפור הזה.
אני מקווה שיפסיקו לעשות.
כמעט ואין.
הפרויקטים האלה כבר יש את חלופת שקד, הפסיקו, אבל מה שנכנס להליך,
כן, זה כבר בשוליים, זה כבר בשוליים.
אז אנחנו, אני מקווה שאנחנו נתחיל לראות יותר פרויקטים של התחדשות עירונית, של פינוי ובינוי.
ואז אני הולך להתחדשות העירונית פינוי-בינוי, שם אתם יותר לצד הבנייה, בדיוק, בקרת איכות.
כל הזמן אנחנו לצד הדיירים, אלא אם כן זה פרויקט אחר.
כן, אבל סתכל, שאני נכנס עכשיו, הולך, לא משנה, ראיתי כאן דירה בפתח תקווה, ואני אומר, אני רוצה לקנות את הדירה מהקבלן.
נכון.
אני קונה דירה מהקבלן, אין שם מפקח מטעמי שנכנס.
לא.
פועליך, אותו דבר, אני למעשה, שאני עושה פינוי בינוי, אני נתתי את הזכויות שלי לקבלן, גרתי בקומה ראשונה שלושה חדרים, הוא אומר לי, אתה תקבל קומה שלישית.
אתה שותף של הקבלן, של היזם, שלא יהיו פה טעויות, אתה שותף שלו.
פה אתה בא ואומר, אופר, אתה שותף, כי אתה לא נותן לו 3 מיליון שקלים על דירת 4 חדרים.
אתה שותף שלו, אתה נתת לו את החלק שלך, שותפים, כל אחד שם את הסכום שלו, את הזמן שלו, ונהיה שותף בעסקה, או בחברה, או בפרויקט. אותו דבר פה, אנחנו הופכים להיות שותפים שלו. כחלק מזה שאנחנו שותפים, אנחנו חלק מהיזמים, בצורה כזאת או אחרת, מגיע לנו גם את הזכויות שלנו לוודא שאנחנו הם באים לידי ביטוי בשטח. ורק שם יכולים להכניס מפקח דיירים. אגב, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד חכם, ואני לא יודע איך הדבר הזה יכול לקרות, אם ייכנסו גם מפקחי דיירים בפרויקטים של מגורים, שמוכרים דירות. מפקח מטעם בעלי הדירות. הרוכשים.
זה אם אתה, אתה צריך, זה קבלן צריך למצוא חברה, זה קצת בעייתי, כי אתה לא מוכר את כל הדירות במקשה אחת. פה, במקרה של התחדשות עירונית, יש לך להניח 10 דיירים שהם מקשה אחת, הם יכולים גם להתאגד כמו שהם עושים.
בדיוק.
פה אתה צריך למצוא את כל הדיירים, נניח היום הפרויקטים, המגדלים האלה, אין מגדל שהוא מינימום, בוא נניח 7 כפול 4, לא יודע, של 30 דירות כמעט, אין כמעט 30, 28 או... זה כמות הדירות שיש היום, מינימום שעושים, ואנחנו מכירים פרויקטים של 100, יהיה להם מאוד מאוד קשה להתאגד.
500.
בדיוק, יהיה להם מאוד מאוד קשה להתאגד בשביל לקחת חברה שתפקח מטעם הדיירים, ואז ברגע שהקבלן ייקח חברה חיצונית שתפקח מעל הדיירים, בסוף אתה תמצא שהקבלן הוא הבעלים של החברה החיצונית הזאת. אבל זה פחות אמין נקרא לזה.
יש בזה הסכמים משפטיים כאלה ואחרים שאתה כמובן מצהיר על חוסר בניגוד עניינים ו...
כן, אבל זה פחות אומר, למרות שאתה יודע, אם קבלן יבוא ויגיד, אני מביא סוג של, אחת החברות, נדלן עכשיו אמרה, אחריות של החברה, הוצאה, סוג של אחריות.
זה סיפור יפה.
כן, זה סיפור יפה, אבל אם
אתה... כך מחויבים לפי חוק המחר. לתקופת אחריות ותקופת בדק, ויש גם כמובן כל מיני חוקי נזיקין וכאלה ואחרים.
כן, אבל אם אתה תבוא ותגיד, אנחנו בתוך חברה יזמית מביאים, מחזיקים את חברת א', ב', ג', ד', פיקוח ובנייה.
זאת נקודה חשובה, אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, שאני מדבר עליה הרבה. אתה בתור רוכש דירה, כשאתה הולך לקנות דירה, תשאל את היזם שלך, בוא אנחנו כאנשים הרגילים, אנשים, מה שנקרא, אנשים שהם בגובה העיניים. אנחנו צריכים ללכת ולשאול את היזמים ולבקש מהם, תצעיר לי שיש לך בקרת איכות בפרויקט. אם אנחנו נתחיל לדרוש את זה יותר, ככל שהביקוש עולה, גם היזמים יבינו שהם צריכים לבצע את זה. אנחנו מתחילים לתקתק להם בראש. הדייר הזה רוצה בקרת איכות, זה חלק מהתהליך מחירה שלי, זה גם טוב לי כי זה עוזר לי לחסוך כסף. אנחנו צריכים לשנות פה את השיח ואת צורת מחשבה, גם של בעלי הדירות,
בפרויקט,
גם של היזמים.
בפרויקט של 100 דירות, סתם כן. אני... הרי חלק מהדיירים לוקחים בדק בית.
נכון.
בדק בית עולה על הבקרות איכות, על הטעויות האלה.
בדק בית מגיע רק בסוף.
לא,
בדק בית לא יכול לראות מה מי שלך מתחת לריצוף.
נכון.
אם יש לו בצינור.
אבל הוא עדיין, הוא כן שולח, הוא בודק נזילות, הוא בודק שיפועים, יש לו בדיקות שהוא עושה, הוא מזהה את הדברים.
זה מאוד מאוד חשוב.
הוא מזהה את הדברים האלה. עכשיו, כנראה בתוך 100 דירות, 20 דירות במקרה הטוב, עם בעיות.
כולם עם בעיות. לפי מחקר שנעשה בטכניון, 100% מהדירות במדינת ישראל, יש להם ליקויי בנייה.
בוא נלך על ה-20, בסדר? שאנשים מזהים. ה-100% זה אנשים שלא מזהים. 80% לא מזהים הרי.
אוקיי.
יזהו את זה כעבור 5 שנים. שפתאום לא משנה. אבל אותו קבלן, נוגע אליו אותו דייר, אומר, מסתכל, יש לי כאן XYZ בעיות. יש לו עיכוב במסירה של יום-יומיים. הקבלן הולך מפנה, מרים את הרצפה, אני מכיר פרויקטים בכפר סבא, לא משנה איפה שהיה שם נזילות, הצפות, רטיבויות מטורפות.
נכון,
זה קורה. עכשיו, אם הוא היה לוקח את הבקרת איכות, ומשלם לאותו פקח, צמו, פקח, אאוטסורסינג, מפקח, אאוטסורסינג כזה, משלם לו כסף, שיעשה בדיקה, הוא היה מוזיל את הדבר הזה, את הבעיות כנראה היו 100, אין 100%.
אין 100% לחסות.
אבל לפחות הוא היה לוקח את ה-20%, את העלויות האלה, מצמצם אותם בעשרות.
נכון. שוב, אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה,
זה אינטרס של הקבלן.
של היזם וקבלן, נכון?
זה כמו שאמרתי מקודם על בנייה פרטית, זה אינטרס שלי, בתור מי שעושה בנייה פרטית, לקחת מפקח שיחסוך לי, אז אותו יזם צריך להביא מישהו חיצוני, שלא יהיה לו נעים להגיד לו, שמע, משה, זה לא עובד כמו שצריך.
נכון.
זה מישהו שלא ידפוק לו חשבון.
נכון, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים לפרויקטים מטעם היזם, שהוא לוקח קבלן חיצוני. אנחנו מלווים את היזם, עושים את הבדיקות בפרויקט. אחת מהבדיקות, אני אתן לך דוגמה, כשפורסים צנרת מים, הזנת מים לנקודות מים, למשל למטבח, לכיורים וכדומה, הצנרת רצה על הבטון, לפני שעושים ריצוף. יש מחברים. לפעמים לא מחברים את זה כמו שצריך. זה פועל שעובד, הוא לא היה לקוח היום באותו יום, או שהוא היה רעב, או שהוא היה עף.
הוא פספס אחד, זה קורה, כי זה במכונה.
התחיל לחסות את הצנרת עם בטון, עשו את הריצוף, עוד לא הפעילו מים כמו שצריך בבית. לא תמיד מפעילים כמו שצריך.
ואז אתה מגלה ש...
הדייר מגיע לדירה, מתחיל להפעיל, או שלקח זמן עד שזה יתנתק. והוא יגלה בעוד חצי שנה, שלושה חודשים,
שיש לו... הוא לא יגלה, הדייר שלו רק בא מלמטה.
יגלה, ויגיד לו, כל התקרה שלי נוזלת. מישהו צריך לתקן את זה. מישהו צריך לטפל את זה, לטפל בזה. מישהו צריך לבדוק מאיפה זה מגיע. כמה כסף הוצאת על זה שתיקנת את זה, או כמה כסף היית...
עזוב על הפיצוי שנתת לדייר, שהתקרה שלו עכשיו, הוא צריך לשבת, לייבש את התקרה שלו, אולי היה לו שם סלון שנהרס.
אתה יודע כמה עולה לבדוק את זה, לפני?
כלום.
לשים שעון לחץ. זה אחד הדברים שאני דורש בכל פרויקט, ואני מוודא, אני בודק את השעון לחץ. אני בודק, אני עושה בדיקה, מגיע, מכניס, מסתכל
על השעון, מודד אותו. הבעיות הכי גדולות זה איתום ומים. זה הבעיות הכי גדולות.
נכון.
זה גם הבעיות הכי קשות.
הכי קשות. הכי מורכבות היום לפתרון, וכדי למנוע את זה, את עושה בקרת איכות. בקרת איכות מצמצמת הרבה מאוד מהליקויים. אי אפשר לצמצם את הכל, אבל בקרת איכות מצמצמת ומונעת ומאתרת מראש מזהה הרבה מאוד מהליקויים כדי למנוע אותם בשלב המסירה, וזה גם מציל ליזם את המוניטין שלו. הרבה מאוד מהיזמים לא שמים לב, הם שמים לב רק לכסף שהם צריכים להוציא עכשיו מהכיס. הם לא רואים את הכסף שהם צריכו להוציא בעוד 3-4 שנים, שהוא יהיה פי 3-4-5.
כמו שפעם אני זוכר, עכשיו פתאום זה עולה לי, שהיה פעם תקן איזו 9,000, משהו כזה, אתה זוכר?
תקן איזו 9,001.
9,001, כזה מדבקה כזה, כזה לוגו, כזה שמו על כל חברה שהשתמשה בתקן.
תעודה לניהול איכות, אנחנו גם מוסמכים בתעודה הזאת.
כן, אבל אני אומר, פעם זה היה, פתאום ראית חברה ששמה את הלוגו הזה, וואלה, אמרת, וואלה, חברה רצינית, יש לה תקנים, עובדת לפי דבר. זה לך שהיה תקן, תקן אביעד ניסים לפיקוח בנייה, סתם דוגמה. אז אתה שם כל יזם שמשתמש בדבר, זה תקן האיכות של אביעד ניסים. וואלה, זה... תחשוב ש... אני קורא לכל היזמים. תתחילו
להשתמש בזה.
כן, תחשוב, הנה, נתתי לך רעיון, 10%.
הנה, זה חתום פה בזה, זה מוקלט.
10%, דרך אגב, הולך לתרומה, לא לי, אישית.
לאיחוד הצלה?
כן. לאפיפן.
אפיפנים.
אבל אני אומר, בסוף, אני חושב שזה חובה של כל יזם. אני לא מבין למה היזמים לא משתמשים באוטסורסינג לדבר הזה. להביא מישהו חיצוני, שלא מכיר אותם, שיחסוך להם ים בכסף.
נכון.
זה... וואלה, אם ריקו היה כאן על הקו איתנו, הייתי שואל אותו מה דעתו, והוא היה אומר, וואלה, זה רעיון יפה, בוא נעשה את זה.
שיצטרף אלינו.
ועכשיו יש לנו דיון בבית משפט, עוד פעם, אתה מבין? זה... לא טובים אותו אישית, אבל זה חלק מההליך, זה חלק מהסחבת הזאת, כי בסוף אותו בן אדם שמגיע למצב שהוא צריך לפנות הבית, כי צריכים להרים לו את הסלון.
נכון.
או יש לי חבר שבכפר סבא, הוא הרימו לו את כל החדר אמבטיה, כי היה שם נזילות. איך אתה מתנהל, משפחה של 5 נפשות, שחדר האמבטיה זה חול, פתאום.
מי משלם על זה?
לא יודע מה הוא עשה, אני לא זוכר.
לא,
ברור שהיזם משלם.
כמה כסף הוא מוציא על זה שהוא צריך להוציא אותם עכשיו לשבועיים?
אז לא, נשארו בבית. יש כאן הרבה דברים, זה אי-נוחות כללית, עזוב.
הוא משלם על זה, אבל הוא משלם על האי-נוחות הזאת?
שמע, אני לא רוצה שישלם לי עליה. זה לא בא לי לצאת עכשיו מהבית לשבועיים.
לאף אחד.
להשאיר את הבית שלי עם כל הדברים שם. יש לי חתול, איפה אני אשים אותו?
מה עם העבודה שאתה מפסיד?
בדיוק. יש כאן המון המון. עכשיו, ואז זה מתגלגל. בית המשפט. וזה מעמיס בבית המשפט, ואחרי זה אתה אומר, אוקיי, לא פלא, יש קבלנים ש...
אנחנו פה בשביל למנוע את זה בסוף. אנחנו רוצים לעבוד ביחד, וגם לעזור ליזמים, וגם לעזור לבעלי הדירות, כדי למנוע את הליקויים, ושכולם יהיו מרוצים.
נכון, זה הדבר הכי חשוב. ניצא לשום הפסקונת, שיר קצרה, מה אתה אומר? וואלה,
קדימה, שירים זה טוב.
הנה, נתתי שיר הכי קצר שיכול להיות.
עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין באולפן. איתי אביעד ניסים. מה קורה?
חזרנו.
שבנו. איחורים במסירה.
איחורים במסירה? כן. וואה, זה כן. סיפור.
כולם יודעים שאנחנו מאחרים במסירות. בשוטף. אתה מכיר מישהו שמגיע בזמן?
אף אחד לא מגיע בזמן.
יש קבלן אחד שאני מכיר.
במיוחד בענף הבנייה, כן?
לא, יש קבלן אחד שאני מכיר, ואני יודע שהוא כן מגיע בזמן, אפילו הוא מקדים לא מעט פעמים, אבל יותר קל לו כי הוא, הפועלים הם שלו, והוא גם נכנס להתחדשויות עירוניות כבר.
הוא אז... גם לוקח את זה בחשבון בהסכם.
ברור. אבל לפחות, אתה יודע, שלקחת את זה בהסכם, שמת מסגרת.
נכון.
אז זה לא פחות חשוב הדבר הזה.
אני יכול להגיד לך לגבי האיחורים במסירה דווקא, שהיום, כמו ש... לפני שיצאנו לפרסומות, אמרנו את זה שהרבה מאוד תביעות על איחורים במסירה, אנחנו נתחיל לראות בזמן הקרוב, בעיקר כתוצאה מהמלחמה, בגלל שהיה חוסר בפועלים.
נכון, עכשיו אנחנו נקבל את הרג'קט הזה.
עכשיו, עד היזמים והקבלנים יטענו, שבצדק או שלא, הייתה מלחמה, לא יכולנו לצפות את זה, לא היו לנו פועלים. ואני אבוא ואיתן ואגיד להם, שלפני 5 שנים, היה לנו קורונה. אם זה היה קורונה, שסוגרים את המשק, ואף אחד לא יכול לעבוד, אני איתך. אבל כשאנחנו נמצאים היום בסיטואציה, שאנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, אנחנו חיים במזרח התיכון, במדינת ישראל, יש לנו כל הזמן דברים חדשים שצצים, והייתם צריכים לקחת את זה בחשבון. למה לא לקחת את זה בחשבון כשרצית למכור את הדירה, רשמת 36 חודשים ולא 39 חודשים למשל? ידעת שיכול להיות לך עיכובים. איפה היית לפני כן שלא צפית את זה?
כי זה אקט מחירתי.
יפה. אבל מה קורה? הוא עושה אקט מחירתי, והיום הוא אומר לו, זה לא אשמתי, זה אשמת המדינה.
אשמת העולם.
או מישהו. ומי שישלם על זה בסוף זה הדייר.
דייר, ברור.
אני לא מקבל את זה. הדייר לא צריך להיפגע כל הזמן. אתה היית צריך לקחת את זה בחשבון, אתה היה לך פתרונות. אחת הפתרונות שהייתה, זה להביא פועלים סינים, שהם עבדו, בשונה מהקורונה, שכשהכל עצר, הכל עצר. פה לא היה לך פועלים פלסטינאים, שנכנסו מהשטחים, לא יכלו לעבוד. רק סוג אחד של פועלים, היה לך את הסינים. נכון, שאחרי 5 שנה, 8 חודשים, הגיעו גם הסרילנקים, והגיעו פועלים ממולדובים, ועוד סינים וכדומה, אבל פה היה לך את הסינים. מה קרה עם הסינים? הביקוש עלה, ביחד עם זה, עלה המחיר.
נכון.
מה רוב היזמים אמרו? אני לא מוכן לשלם עכשיו פי 1.5 עלות של פועל, ואני אמשיך ככה בדרך הזאת. אני אטען אחר כך בבית המשפט שלא היו לי פועלים. אז לא היית מוכן להוציא את העוד 50% האלה על הפועלים בזמן המלחמה, והיום אתה לא מוכן לשלם לו על העיכובים. אז תבחר, יכולת לשלם או את זה או את זה. יכולת לעמוד בזמנים אם היית משלם עוד 50%. אז אתה לא יכול לגלגל את זה על הדייר, וזאת אחת הטענות שלי. יכלת לצמצם את זה שם.
דרך אגב, היום אני חושב שיזם ששם בחוזה שלו 36 חודשים היום, מרבית החוזים שנחתמים היום, 36 חודשים, זה לא ש... אני חושב שהוא גם כן מסתכן כלשהו.
ב-36 חודשים?
כן, גם היום, במיוחד היום.
תלוי בסדר גודל של הפרויקט.
סתכל, היום אתה נמצא תוך כדי מלחמה.
נכון.
אין לך את 100,000 ומשהו פועלים פלסטינאים בכל מקרה. נכון שהביאו פועלים מחול, דרך אגב שמעתי שאומרים שהסינים עובדים יותר טוב מהפועלים פלסטינאים.
זה נכון. הם עובדים יותר טוב והם עובדים יותר מהר.
יותר מהר ומשלמים להם יותר. אבל אני חושב שיזם צריך לקחת היום בחשבון עיכובים על גבי עיכובים. לא להיות בטוח, לא להיות...
לא להיות בטוח.
כי נכון, כי הכל יכול להשתנות, אנחנו חיים בעולם פסיכי.
נכון. אתה מבין את זה, אני מבין את זה. אבל כשהיזם מוכר את הדירה כאקט מחירתי, הוא אמנם מבין את זה, אבל הוא מגלגל את האחריות, הוא לא לוקח את המקדמי ביטחון.
אני אגיד לך גם להם, עם מה פתחנו את התוכנית? עם הלוואת קבלן. ושאתה אומר ללקוח 36 חודשים, אתה נותן לו הלוואת קבלן 36 חודשים, זה נהדר.
הריביות.
ריביות. ואם אתה תיתן ללקוח, תגיד לו 42 חודש, או 38, או מה שזה, אתה צריך לשלם עוד כסף, ריביות.
אבל מי נפגע בסוף?
בסדר, אבל היזם,
תשקלל את זה. תשקלל את זה בחישובים שלך מראש.
נכון, אחת הבעיה.
כמו שאתה לא לוקח בקרת איכות, אתה גם לא לוקח בחשבון את המיקובים והזמנים.
זה מתחיל, אתה יודע, זה מתחיל ונגמר בדבר הזה שנקרא תאום ציפיות.
נכון.
והתאום ציפיות הזה צריך להיות מאלף עטף ולא על יהיה בסדר.
נכון.
וצריכים לקחת את כל המכלול הזה, החל מהזמנים, דרך הריביות, דרך העובדים, דרך האיחורים, דרך הפאקים שהפועלים עושים, פועלים עושים פאקים, אתה יודע, לא יעזור, ואתה נותן לבן אדם מהבוקר עד הערב לעשות מחברים כאלה, כמו שאמרת.
או שהוא כועס וזורק קצת בטון בתוך הצינור, ואז מי משלם על זה?
בדיוק, כל הכאלה דברים קטנים, ברגע שנדע לקחת את כל המכלולים האלה, ואת כל הבלטמים האלה, ולעשה, יכול להיות שבדוח אפס שלך אתה תרוויח לא 20%, תרוויח 18%.
נכון.
אבל אתה לא תקבל 4% בסוף.
אחר כך.
בסוף?
שלא רשמת אותם.
אז אתה תקבל אולי 1%, 1% במקום ה-4%, ואתה עדיין תרוויח טוב. והשם שלך יהיה דרך אגב יותר טוב.
נכון, הוא ילך לפניך, אנשים יסמכו עליך, ידעו שהפרויקטים שאתה מוצאים פרויקטים טובים ומצוינים, ויוצאים בזמן, וכולם יהיו בסדר.
כן, אני חושב שזה כן, מכאן האנשים צריכים לקחת את זה בחשבון ולזכור, איחורים במסירה, אין מה לעשות לפעמים, זה לא דברים, דרך אגב, דברים שגם לא בשליטה תמיד של הקבלן.
נכון, אבל אנחנו מבינים את זה, אבל הוא יכל לצפות את זה מראש.
כן, לא, אתה יודע, אני מכיר פרויקטים שהעירייה מעכבת האיחורים ומסירות, אבל נכון.
וגם שם, אם אתה בונה לפי הכללים ולפי הדרישות ולפי מה שחתום, העירייה לא תעכב אותך.
כן, אבל אתה יודע מה, אתה צודק, אני נזכר בשום שיחה שהיה לי שום מישהו, שאמר לי כן, ואז אתה צריך, נניח, נפלת בבקרת כיבוי אש או בקרת חשמל, אתה צריך לזמן עוד פעם תור, וזה יכול לקחת חודשיים עד שיבואו עוד פעם. אבל אם אתה תעשה את זה פעם אחת, כמו שצריך.
אם אתה לפני כן, כחלק מתהליך בקרת איכות, אתה יכול גם להביא יועצים חיצוניים, זה מה שאנחנו עושים. אם אתה רוצה לא ליפול בבקרה של כיבוי אש, תביא יועץ כיבוי אש, שיעשה לך בדיקה רגע על כל המבנה לפני כן, כהכנה, אקט ראשוני.
אנחנו
או כמו שאומרים, מסדר, מסדר בצבא.
עזוב מסדר.
תעשה מסדר.
עזוב מסדר, אנחנו הולכים למוסך, שמים את האוטו, או שיעשינו הכנה לטסט. למה הכנה לטסט? כי אנחנו לא רוצים לעבור עוד פעם בטסט.
בדיוק.
ולשלם עוד 20 שקלים, לא יודע, עוד לעמוד את הזמן הזה בטסט.
בדיוק.
אז על בניין?
בדיוק.
אביעד ניסים.
עופר לוין.
שמחתי מאוד לארח אותך כאן, בפרלמנט הנדל"ן. אתה עושה עבודה מדהימה. כל הכבוד לך שאתה גם מתנדב בארגון ההצלה הלאומי של ישראל, מגן דוד אדום.
תודה רבה.
אנחנו בתוך 517 ימים, בתוך המלחמה הארורה הזאת, עם 59 חטופות חטופים. אנחנו מקווים שכולם ישוב אלינו בהקדם.
אמן.
תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה. מקווה שלא לך פקקים חזרו. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. תודה רבה לעדן המקסימה ולכל האנשים פה ברדיו סול. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר. תודה רבה, ביי
ביי. Smile.